בוקר טוב לכולם. הכותרת שלנו זה גבות מכבדים בתנ"ך. איפה מצאנו גבות מכבדים בתנ"ך? זו סוגיה שאני אותה לעומק, בסופו נגיע גם לנושא האקטואלי. הנושא זה בספר יהושע, פרק י'. איפה נכון לדיוק הפרשה הזאת, פרק ט', פרשת הגבעונים. בפרק ט', פסוק ג', ושמי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעל. ועשו מהם הגרומה, ולכו לצייהו, ילכו שקים בלים, חמוריהם, נזות ירים בלים, ורוקים מצוררים. פסוק ו', וילכו יהושע למחנה גלגל, ולא יודע איש ישראל, נרץ חוקה בנו, עתה כרתו עם ברית. ראוי שישראל החיבי, אולי הרביע את היושב, ואיך יכול לך ברית? אבל התורה אסרה, יכול להיות ברית, אם יש לי כנען. אמרו יהושע, אבל דרך אנחנו. אומר להם יהושע, מי אתם? מה אם תבואו? אמרו את הבן זכור גם מאוד בארון, יש לנו שם בטיחה, כי שמענו שומרו בכל שעשה מצרים. אז הם מלכים, זאת אומרת, בתנאה, אנחנו קוראים את הסוג י' א', ואתה כאילו ברית. נזיל לחמנו, זה ניסיון, זה ראייה, הלכם ישן. בפסוק י' א', ויקחו אנשים מצידם, לפי השם לא שאל. האמינו לו אותם שליחים גבעונים, לא שלפי השם האם יש להם הונאה או לא. ואז הם יהושע שלום, ולכות להם ברית לחיותם. וישבו להם מסעידה. האם יקצה שלושה ימים אחרי אשר קבעו עם ברית, ויושבים כקרובים הם אליו, קרובים יושבים? אז על העונה הזאת, עם ישראל לא יכול היה לבוא בשתיקה. ועשו בני ישראל ואו אליה ראם בן השלישי, וראם גבעון, וחפירה, וגבירות, ותיארים. עכשיו קצת לקבל התנצלות. בדרך כלל קשה לסמוך על הארכיאולוגיה, אבל פה יש כאן כמה דברים שאפשר לעזור אותם לימינו. יש אישור של ג'יפ. ג'יפ. בדרך כלל רמאללה, היום לא עושים שם אפשר, וכן רואים.
גבעון.
יש גבעון החדשה. גבעון החדשה זה לא הגבעון הישנה. נכון, נקרא גבעון החדשה בגלל שבאזור הזה הייתה גבעון ישנה, ויש שם יישוב של ג'יפ ערבי, ואכן ג'יפ וגבעון כנראה מסתדר יחד. וקריית יערים, מקובל להגיד שזה אבו גוש. להגיד לכם, זה 100%, קשה להגיד, זה האזור, זה אזור בנימין, וזה המקומות שפחות או יותר מתאימים למה שכתוב כאן. ולא יקום לישראל, וישבו למסעדה, והשם את ישראל, וילונו כל עד הנשיאים. כשנשיאים היו כל כך תמימים, כרתו ברית בלי לבדוק לעומק הדברים. אמרו אל הנשיאים, אנחנו נשבענו להם, ואתה לא נוכל לגור בהם. זאת נעשה להם, נחיה אותם, ואז יהיו חוזבי עצים של מים. אנחנו בכוונה צריכים להכריז דברים כדי להביא אחר כך את כל השלשלות של המוראות. זה לא ברמב"ם, איך הרמב"ם מביא את הסוגיה הזאת. הרמב"ם בהלכות מלכים בדבר אחד: אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, אין שכנים בשלום. אחד מלחמת הרשות, ואחד מלחמת מצווה, שנאמר כי דיקר בדי ללחם עליה וקראת עליה שלום. גם מלחמת מצווה, מצווה קרב שלום, הרמב"ם גם הרמב"ם לא המציא את זה, למקורות בתורה, ירושלמי, אנשים אחרים, תוספות מסגיתים בגבר, מדמית ירושלים הרמב"ן, רש"י. הרמב"ן בשיטה קצת שונה, אבל בעיקרון מוסכם הכל הפוסקים, שגם מלחם מצווה, תוכלים שלום. בדרך כלל התלמיד שיסב יהושע היא ספר, שהוא ספר שהוא ג'נוסייד. באנו לישראל ועשינו מעשה השמדה, החל תחרימים, לא צריך כל נשמה. זה נכון, כתוב בתורה. אבל סיבות התורה בצורה שלמה, תורה של תמימה. לא נכון שהתורה סבתה להרוג כל שקנה. יש מצווה לקרוא בשלום. רק מי שנלחם בנו, מצווה ילחם בנו. מי שלא נלחם בנו, מצווה אחרת אותו. דוגמה רחב הזונה. אחי אותה. היא הסכימה, איפה אחי? היא הציעה שהיא נכונה היה. להשלים איתנו, וביקשה את גם משפחתה, יהושע קיים את ההבטחתו לרחב. ואחר זה רק דוגמה. מותר, ההפך, חייבים היה לקרוא לשלום, ורק משפחה. עכשיו, מה זה שלום? כמת, נקודה סביבית אני אתן לעומק. אז אם השלימו, כיבוש המצוות, סביבנו, שלום לפי תפיית היהדות, זה לא רק שלום מדיני או ביטחוני, אלא גם רוחני. זה נושא עמוק לדברים, אני אומר רק סדעת, יש השלכות ימיים. כל מלחמה בין עם ישראל לעומת העולם זה מלחמה בין שני עמים, אבל לא על אינטרסים רגילים. עם ישראל זה לא עם רגיל, זה עם שמייחד אותו, משנה אותו, מאחד אותו, משנה אותו לכולם, זה יש לו אמונה אחרת. זה עם ישראל. עם ישראל זה לא מוזר אתני ביולוגי, נכון? האבות, אבותינו, אברהם ויעקב, אבל גם גר, אומר אבותינו, גר דינו כמו כל איזה דבר, הוא גם כן בן אברהם ויעקב, ורגל עמדו הר סיני, הוא מהגדע של פסח, כמו שאנחנו אומרים, שהשם הוציא אותנו ממצרים, הוא, היה במצרים, אבל גר. כלומר, עם ישראל הוא עם שגר, המייחד אותו זה האמונה שלו. וכל אימות בינינו לאחרים זה אימות לא לאומני רגיל, לא רק פוליטי, ודאי יש מיעוטים, אבל זה בגלל שאנחנו, למה יש לנו פוליטיקה? אלינו עם שיש לו מסר, יש לו ערכים, יש לו ארץ. הוא נמצא בארץ הזו בגלל היכול שלו, ויש לו מדינה בגלל היכול שלו. אז המלחמה היא נגד עם ישראל, על המייחד עם ישראל. זו תפיסה אידיאולוגית, תפיסה מלחמה, לכן המלחמות הן מלחמות השם. המלחמות על השם הן משיכות. זה עובד כזה פוליטיקה כאלה, קצת על שבא, ובכל זאת. אנחנו חיים בסכסוך שהתחיל בתשעה באב לפני כ-90 שנה, אנחנו לפני 89 שנה, זה לא לפני כן, אבל זה התפרץ בצורה מיוחדת, בתרפ"ט, התחיל תשעה באב, ששבוע אחר כך, היה הטבח הנורא, סיעו בחברון, אבל בכל הארץ נהגו עשרות יהודים ונפצעו מאות. שם התפרץ הסכסוך במלוא עוצמתו, שהמנהיג שלה היה מופתי ירושלמי שאמר שהיהודים באים לארץ ישראל להראות נגד האסלאם. היהודים באים נגד האסלאם. ולכן הם רוצים את אבצה, כי הם רוצים את בית המקדש. לכן תשעה מתפרץ יותר, רוצים את בית המקדש, הוא נשל אותנו, ואימות דתי. אני לא יכול ללכת בדיבור, זה הנושא שלנו, תבין, נכון, תבין את התנ"ך, חיות הנ"ך זה להבין שהאימות של יהושע בן נון בארץ היה אימות דתי על אמונת ישראל, האימות לא היה שני הארץ. כל גוי שהיה מוכן להישאר בארץ ולקבל שם טוב לנוח, יכול להישאר בארץ.
כתוב בדברים כך באופן ברור שהקריאה לשלום זה להרים הרחוקות.
עכשיו נתחיל את התנ"ך, תורה, בסדר. היה שם ברמב"ן. היה ברמב"ן. קריאה לשלום, הרמב"ן לא יודע קודם תורה. רק אתה יודע קודם את החומש. רבי ידע חומש. ירושלמי ידע חומש. רש"י ידע. צריך לדעת. ההבדל בין המאה והאחים ל-10 ועודרים בסוג השלום. פה יש שלום מיוחד.
יש תנאים לשלום.
מה?
יש תנאים לשלום.
נכון. אכן אני קידמתי. שלום פירושו זה לא הרמת דגל לבן. זאת אומרת, דגל, את דגל התורה, בלי פוליטיקה. הרמת דגל התורה. דגל לבן פירושו זה דגל טהור, אנחנו מאמינים כמוכם באשר. אגב, לא רוצים מאמינה פוזיטיבית, אנחנו כמוכם לא רוצים לעבוד עבודה זרה. ואז יש לנו מכן משותף. כשאנחנו לא בני עבודה זרה, אז אנחנו אין איזה מכן משותף, יכולים עכשיו לחיות בשלום. גוי עובד על עבודה זרה, אם שם אתם שלום. השלום הזה שלום מחופה, הוא לא שלום אמיתי. שלום אמיתי זה גוי שמוכן להכיר, לא צריך לאמונה פוזיטיבית, אבל שמכיר בכך שיש, שהתורה מתנגדת לעבודה זרה. זה היסוד. גוי שמוכן להכיר בכך, אין בעיה. אגב, לומר את האמת, ימינו איננו אימות אידיאולוגי בנושא הזה. אין אימות אידיאולוגי, האסלאם מאמין באל אחד, לא פחות מאיתנו, אפילו קיצוני מאיתנו, ומאמינם אחר. האסלאם, תגעו, מה זה השם אחד? השם אחד זה על האכבר. אני אוהב את פעם הפוכים האלה, מנהיגים מוסלמים. אני לא מבין אתכם. אתם מבינים כמה לבותו אל אחד. גם אנחנו מעל האכבר. מי שאומר, האכבר זה בערבית. אלפים גדול. אלפים גדול. השם על האכבר אתם תוקעים סכין בגבו של תינוק, יורים באישה עם 5 ילדיה, אני אדבר במקרה שנורא שהיה תמיד חתואל שאתה יודע, אישה וחמיד ילדיה וידי הריגה. על האכבר, על הזריר אמרתם, זה ערבית. זה נופים קטן, זה נופים גדול. הקל הגדול, הגיבור, הנורא, גומל חסדים טובים, זה הקל גדול. הוא לבוא לך צודק, אבל מה נעשה, יש לי תירוץ. אבל זה תפיסה. אללה שלהם זה לא אללה שלנו. אללה שלהם זה לא אלוהי ישראל.
יהושע עשה את זה
על דעת
עצמו
שהוא... לא, לא, לא על דעת עצמו.
כל
השבי הארץ? השם אמר לו, לא חייב לנשמה. אבל אמר לו רק בדברה, תציע שלום. מי שלא יסכים, תלחם בו. הגבשי פנה והלכנו. גיבונים, ייצאו שלום, כאן בעיה להמכן.
הם היו צריכים
שבועה, אבל... זו השאלה, למה? זה הקושי. אם הגיבונים יכלו לעבור להקציע שלום בלי כל החיפוש הזה, למה הם יצרים? להצטייד עם לחם ניקודים וכל ההונאה הזאת יכולו לבוא ישירות. הרמה מזודי בזה.
יש
כמו
כל
פן לימוד
דתי.
מה?
זה לא כל פן לימוד דתי. מישהו עובד על עבודה זו רק שעשו את זה שלום?
אי אפשר. לא. אי אפשר חוד ברית שלום אם עובד עבודה זרה. כן, תודה רבה. אנחנו באים לעולם תביא שיש אל אחד, זה שיפת היהדות.
רוצה להיות חד לשאול, אתה קופה עליו בלבד?
אני לא קופה עליו. לכן זה הבדל יחסור. בחוץ לארץ אני לא יכול לכפות עליו. בארץ ישראל, בארץ ישראל, ארץ על ארץ, אתה רוצה לחיות איתנו כאן, בארץ עבודה זרה. אתה רוצה את הזאת. ארץ ישראל, מקום שבו אין עבודה זרה. בעולם כולו אני לא יכול לכפות בכל מקום. אם כי כשיש מלחמה, אני צריך בסוף גם כן להכתיב פני שלום. אבל אני לא מחפש מלחמות מהעולם.
מה זה
בעצם המילה שלום? מה?
מה זה בעצם המילה שלום?
זה שלום אמיתי, ידידי. אתה חושב ששלום אחר הוא שלום? מה זה שלום? שמו של השם. ושלום, למה זה השם כשלום? כי השלום זה אחדות. כשיש אל אחד, יש אחדות בעולם. כשאין אל אחד, אין אחדות בעולם. כל מלחמות בעולם אומרים שאין אל אחד. כשיש אל אחד, במונה אחת, אין מלחמות בעולם. כשיש... למה מלחמות בבות? אימותיים. כי אני צודק, אתה צודק, ואין אלוקים. אומרים את שם אלוקים. אבל זה לא אותו אלוקים. אלוקי המלחמה, אלוקי החרב, זה לא אלוקים אמיתי, זה אלוקים מזויף. עושים שם על הרשע. אז זה שווה יענה. אז אני חושב, אני לא יכול לך. דבר אני לעשות את זה באקטואליה, אבל יש השלכות. שאני תנח, סולדים עם השלכות הכן האקטואליות, להבין את מלחמת יהושע לימינו, להבין את המשמעות העמוקה, בימינו, עד שלא יהיה רקע משותף, נכון שעבודה זרה אין היום כבר, עם האסלאם, יש לנו ויכוח מה זה אלוקים. האם אלוקים זה כופה על כולם אותו דבר, אבל אנחנו לא דורשים העולם להיות יהודי, זה הרווח הגדול. הם דורשים מכולם להיות כמותם, ומי שלא כמותם חייב להתאזן, תפיסת עולם של מוחמד. כל מי שלא מוסלמי חייב מיתה. מכאן ה-9-11, מה להם היה להרוג אלפי אמריקאים שם בשני בני התאומים? ויש שם כופרים, הם לא מוסלמים. זה תפיסת עולם קיצוני מוסלמית שאומר שמי שלא מוסלמי אין לו זכות קיום בעולם, יש לבית המשמעות. כך מקפשו את העולם, הם בחבר. אנחנו חוקים על זה. יש זכות קיום כל העולם בעולם. אנחנו לא דורשים אמונה פוזיטיבית, דורשים מאדם שיכיר בכך שאין עבודה זרה. כן, שזה לא נוח. אבל אם הוא מכיר, יש אלוקים אחר, אני אומר, אלוקים אחרים, כן, שאומרים שכל אדם עולם צריך כמוני, לא, אנחנו דורשים להיות גם כמוני.
מה?
כן.
לא רק דרישה של שלום דתי. יש עוד
ראשון
של הרמב״ם,
ראשון של... הכל, סליחה, סליחה, אני יודע מה זה רמב״ם, בסדר. לא, אלו גימי נשמה, ברי נמס, שאמרנו לכם מה זה הרדוחה. קיבלו נמס ולא קיבלו עבדות, קיבלו עבדות ונמס, אין שומעים להם עד כדי שניהם. זה התכוונת, שצריכים גם שיעבוד. והעבדות שקבלו שנבזימו שפלים למטה, ולכים ראש בישראל, אלו כבושים תחת ידם. אנחנו תראו את זה, כי בזה גם נסיים בסוף את כל הפרשה הצופה. ולא יתמנו על ישראל לשנה בעולם, ממש כבר להם יהיו מוכנים לתל מלך וכופם המעונם. ואסור שגם את ביתם וחזק להם אחרי שישלימו קדוש המצוות. אם לא ישלימו, או שישלימו לא קדוש המצוות, עושים מלחמה, והורגים כל הספרים הגדולים. והם אומרים, מלחמת את הרשות, שהיא משאר אומות. אבל אתם עמים, הרק שלא ישלימו, אין מלחמת, כמה הבדל היחיד הוא בצורה... כשאחרי שיצאנו שלום מצאים לכולם ואחר כך שנכנסים ללחם יש הבדל בין ארץ ישראל עם כל תחרים בארץ ישראל אנחנו צריכים לדרוש אם יש לך מהלחמה טוטלית אחרי תחרימים כולל גברים, נשים וטף ובמקום אחר, רק גברים, רק את הלוחמים האוכלוסייה ללוחמת משלים אותו ובתוך מניין שמדבר על אלו שלא השלימו שאמר, לא עד היה שישלים את בני ישראל, תהיה החילים של גיבור. פסוק יהושע פירוש. זה פסוק שאמר, פסוק מרכזי. זה נראה בהמשך הספר. לא עד היה שישלימה בני ישראל, בלתי החילי של גיבור. מה שמעיקר, אומר הרמב״ם? בית השם הייתה חזק דיבם, לחילת המחמה את ישראל ונחימם, מכלל שרואים שלום לכיבור. מעילו כל עמי כנען, היו עושים כמו שהגיבונים עשו עליו איכות בצורה ישירה, בלי לעקוף, היו מסתובבים אותם, משאירו אותם בארץ, וחיים אותם בשלום, בלי לפגוע מהם, ואז הם גילו תושבים, שיש להם זכויות מלאות, שוות, יותר מזה מצווה לצדקה, מצווה לחיות אותם, לפרנס אותם, לדאוג להם, הם אזרחים שווים, זה מוזגר תושב. למרות שהם עמי כנען, שלושה קטעים של יהושע, אז הוא נכנס לארץ, הראשון שלך להם מי שרוצה לברוח יברח, חזר בשלח מי שרוצה להשלים ישלים, נכון לפי התנאים שהוא הציע, חזר בשלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה, אם כן, פנימי, הרימו אנשי גיבור, אנשי גיבור, היכולו להציע שלום אמיתי. שלח להם בכלל, בהתחלה, ישוע שכנס לארץ, הוא שלח לכולם. איפה כתוב, יש בית אחרי בישוע, בהמשך, כשהם היו, עוד לפני שכבשו אותו לארץ, וישוע הגיע להר דיון הריבל, שם בנו מזבח והשם, ולפי חז"ל, בין הדברים שכתבו על מזבח, זה המצוות לנוח, כמו אמרו לגויים, יש לכם שם דבר נוח פה. נציל אותו כדי שלא יחזור שנית על השגיאה שלו. טוב, יש לי איזו בעיה היום. הכיס קצת נפרם ונקטע. מקווה שישתה.
אז למה לחמו ביריחו? הם הציעו שלום?
זה לא זה. לפני כיסא לבריאו. עוד לפני הכניסה לארץ, לפני הכניסה לארץ, ככה חזרנו, עוד לפני הכניסה לארץ, יהושע שלח שליחים, ימינו בצורה אחרת, שלח מטוסים ופיזר מנשרים בערבית ובאנגלית ובכל שפה שמבינים, שמי שרוצה השליח. ההצעה הייתה גם על שיריחו. אגב, שימו לב, כל מה שזה, כל הכבוד שעשו שם. כל הכבוד, מה אמרת את הכבוד? מה עם הארון? זה רק כזה, כוס פוקוס כזה, שהארון בסוף יפית החומות. יש בזה רעיונות. שבעה ימים הארון מקיף את יריחו. מה המסר? רבותיי, שום תורה. אנחנו מצויים בתורה, אתם לא חיים בתורה. והתורה הזאת, שתורה אהרון, יש גם שם תורה לנוח. אתם רוצים, אנחנו מציעים לכם, בואו תקבלו מהתורה שלנו, רק של המצוות. זה לא דברים, זה דברים אלמנטריים. לא לרצוח, לא לגנוב, לא לאהוב, לא חולה, לא חולה, מן החי, לא עבודה עבודה עשרה. דברים, שאלה מצוות לנוח, דברים היום אלמנטריים. כל אדם בעולם כרגע, זה קבלו מאיתנו. שאדם צריך לדאוג להיות אנושי. דורשים שם זאת לנו אחרי יותר. ימי כנענו חיים בעולם אחר של תואבות, עריות בצורה נוראה, עוד דברים אחרים. דורשים הם לחיות בצורה נורמטיבית. זה הכל. זה הקפה. היום השביעי שם הקפות. והשופרות זה לא סתם שופרות, זה רק להביא אותם. עבודה זה משהו מעין עמד הר סיני. משוך היובל. לא כנס את פרשת יריחו. כל הנושא של יריחו היה אפילו במסר, אנחנו קוראים לכם לשלום. תחיו איתם. אני חושב גם לנבור לבר, אנחנו עושים את כל הפרטים. הקרוזים שלנו אולי, שאנחנו נכתבים, עשו כמה דברים. גם יריחו לא נפלה רק אחרי שהציעו שלום. והדבר הזה עבר, המסר עבר לכל תושבי הארץ.
הרמב״ם אומר
שהוא שלח
להם שלושה
ראשונים. נכון,
הוא שלח כנראה גם
יריחו. השאלה שלא הייתה שהוא הבין זה אחרי יריחו. אני צריכה בעיקר את פרשת שכם. אתה צודק, פרשת שכם זה בלט יותר, אבל זה התחיל לפני כן. ולכן הסברתי שכל כיבוש יריחו היה כדי להביא את המסר. לכן יריחו נפלה לא במלחמה, אלא בצורה אחרת. אז אם כן, גם עשו את זה. ולפי ששלח להם בכלל לא קיבלו,
שהרמב״ם כותב עד
שלא
נכנס
לארץ. נכון, 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 לא שמרתי. לפני כן, היו כמה שלבים, לפני כניסה לארץ, עם הכניסה, אחר כך, חתום מאוחר, יהושע חזר לפי הרמב״ם. יש קצת חלקי דעות, הרמב״ם סובר שיהושע חזר כמה וכמה פעמים.
אבל
באמת, יש שם לחזק
את
ליבם,
מה ראינו
שלו? השם, יש ברוך הוא את השיקויים שלו. הוא חשש שהקדוש ברוך הוא איקי יודע יותר, ולנו, יש כאן בעיה. יש פוסקים שאומרים, המטרה היא באמת, שאחרי שהתחילה המלחמה, השלום כבר לא רואים. כי אז זה מתוך פחד. השאלה היא אם הגוי זה קיבל עצמו שלום אמיתי או שלום מזויף. אז התורה הייתה עכשיו מהשלום, המקרה שלום אמיתי. החשש הוא שזה יהיה שלום מזויף. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר למותיו שיהיה כך. אבל זה חשבונות של עולמנו, יש מצוות והלכות לפי שיקול דעתנו, השם נתן הוראה לא להרוג אדם עד שתצא שלום. והם לא ידעו משפט ישראל, ודינו שרואים פחדים שלום. ולמה קשה דבר הנשיאים, וראו שרואו להקולתם פי חרדי השמורה, יש כתבים ברית. רומא לא תיכות להם ברית. היה דינם שהוא למס עבדים, היה צריך להיות ברית כשווים בין שווים. היה צריך להיות ברית. אחרת, לא רואים, לדרוש מהם מס לעבדים. רואי טעות לשברו להם, מדין היה שיעברו השלט אום. מה זה הייתה עצה כסף? למה רימיתם אותם? על זה יצאה מלחמה, לא בגלל עצם הרצונם להשלים איתנו. זה היה בסדר. זה שהם רימו אותנו, זה היה חשש שאם הם רמים, אני שסמוך אולי הם רמים כל השלום שמציעים ראש האמיתי. עכשיו פה שאלה שכאילו כאן שני תנאים. תנאי אחד, תנאי דתי, תנאי אחד, תנאי מדיני. אחר, כפיפות, שיעבוד, כאן צריך לעבוד על עצמה. מה זה השיעבוד הזה? האם זה שיעבוד פיזי פשוט, או גם הוא שיעבוד רוחני? אם כאן אני אשמח שני מקורות, המשך חוכמה, בראשית פרק ב', יאנה שעשית, והרחו לו זרחה כל בארץ, שלא יכוונו באכזריות רק לקיים מצוות השם וברך, רק לקיים מצוות השם וברך, כמו שדרך יהושע צברי המלאכים. אנחנו הקדמנו כל הנושא רק בגלל הסוף שנעסוק צברי המלאכים, הדרישה של יהושע שהקצינים שלו יתרחו על צברי המלאכים, דרישה, התעללות נוראה, ביזוי, השפלה. אומר את זה משך חוכמה, יתרחו בזרחה כובי ארץ. אתה תשלוט בהם, אבל יתברחו בזרחה כובי ארץ. אני צריך להגיע למצב שבו הם יתברחו גלך. לא יכולים באכזריות, אלא רק לקיים מצווה שנתברך. שכמו שאמר יהושע צברי המלאכים, יקיים מצוותו יתברך, אבל לא שיקנים את האכזריות חלילה. אני רוצה להבין, כי זה עניין עמוק מאוד. עם ישראל לא בא להתעלל באחרים. מידת האכזריות היא מידה מגונה. במלחמה צריכים להקשיח, אבל צריכים גם מלחמה לשמור, שנעשה כל שעשה בגלל שהשם ציווה אותנו לברירה, אבל כשאנחנו מזדהים עם האכזריות והאלימות והכוחנות, זה לא דרכות עם ישראל. עם ישראל לא בא לעולם להתאכזר. האכזריות היא למונה. אלא יש צורך, אין ברירה, להילחם, אבל זה לא מצדיק. התעללות, אותו לכם. מה שישוע עשה שם, זה הכל היה שם שמיים, כדי שיברכו בזרחה כדי הארץ. זאת אומרת, שכל העמים ידעו, כל העמים בישראל ידעו, באנו כאן, שתקבלו את המהות שלנו. זה לא המהות הפיזית, זה השיעבוד, המהות הרוחנית. הרמב"ם עצמו אומר את זה, עוד כתב הרמב"ם, הרמב"ם עוד בהלכות מלכים, כתב, לא תבואו חכמים ונביאים עד המשיח, לא כדי ששלטו לעולם, ולא כדי שיחדו, שם ריתוי, בעקום, ולא כדי שנעשו אותם העמים, ולא כדי יכולו לשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו תנועים בתורה וחוכמה. חול ולא יהיה להם נוגס ובטל, שיזכו לכם הרבה, ושגעה לכל תשובה. ובכן הרמב"ם מדגיש פה את הנקודה שאנחנו אין לנו שום לשלוט באחרים. אנחנו צריכים את השליטה הזאת רק למטרה אחת. שהם קבלו מאיתנו את מרותן הרוחנית. עכשיו נבין מה זה השיעבוד, שהוא נבזים, נבזים שפלים. זה לא כמונה ביזוי פיזי, אבל לא זאת הכוונה. הכוונה היא שהם יקנו קנייה רוחנית. טוב, שזה לצד עם ישראל, שראוי לכך. אבל נבין הדברים, מה עומק הדברים? אשר שאומרים במשפט, יש, אין ספק, המלחמות הן מלחמות השם, מלחמת מצווה. כשיש צורך, אחרי שעמי כנען לא קיבלו את הצעת השלום, היה מצווה להלחם בהם, להלחם את האחרים מהם. האם זה צריך, האחרים צריכים להנות מכל את כל שהורגים אותו? טוב מאוד, נראו אותו, נראו אותו. האם זה פורקן יצרים אפל, תסליחו לי? זה מטרה שחייל יהודי יהיה רוצח שיהנה מכל דם שהוא שופך? אה, עוד דם, עוד דם. הוא שואל איזה בעל כוחו עושה. אין ברירה, אז הוא עושה את זה. לא משהו נהנה מזה. מי שנהנה מזה כבר מועל בכל הגישה. כבר לא עושים שם שמיים. המלחמה עושה שם שמיים. נכון, זה נשאר את מלוא אנושית. זה דברים מתקרש בכל העשו, אני לא כזה שעוד זוכח במקורות הזו, כי הבאתי את זה שנגיע בסוף למה שאנחנו רוצים להגיע, שאנחנו, אין לנו שום עניין להתעלל באנשים. צריכים לעשות דברים בעל כוחנו. אני חושב שביטוי אחר לגמרי. אני אומר, הביטוי מלחמת מצווה הוא שונה ממצוות מלחמה. אין מצווה להילחם. צריך, אין ברירה. ושנלחמים זאת מצווה. אבל מצווה לחפש מלחמות? אנחנו מחפשים שלום. בחוזר רע, נאלצים לכם, ואז המלחמה היא מצווה. לא, תחום אחר לגמרי, החזוני, שאלו אותו, אחרי כל מדינה, כאילו היה תמיד ויכוח בציבור החרדי, אם בכלל להשתתף בבחירות לכנסת. איך גישה שאומרת, עד היום, יש גישה של הילד החרדי בירושלים, שאסור להשתתף בהצבעה. כידוע, החרדים מפסידים כל בחירות, מנדט או שניים, לעשרות אלפים יהודים שמצביעים והוראות אבותיהם, שאסור להצביע. אסור להצביע, לא רואה תוקע, אתה יודע, זה חוק קטן.
הונגריה, הונגריה,
כל מונקאץ', סאדמר. זה מתחיל בתי המונגרית, זאת אומרת, זה מתחיל מונקאץ' שם, אבל זה... מתחיל גם, יש גם ליטאים שם. אבל אתה עושה, זה התחיל במונקאץ', אבל זה מתחיל יותר. השאלות, החלוני שיצא בהכרזה לרבני ישראל, מצווה להצביע. שאלות שאומרים, אתה חושב, מצווה? כן, מצווה, כמו מצע. כמו ברור.
כמו מרוב. איך אנחנו מסבירים, איך אנחנו מסבירים את קיצוץ הידיים, בעונות הידיים והרגליים רגע, ואת ארונות פלישתים שדוד המלך מביא אותם כנדון?
נכון, אני חושב עוד יותר, את הרבי שדוד המלך לקח את מואב ומדד בחבל, שליש הציל, שליש הרג.
שני
שליש, שני שליש, שני שליש,
שני שליש,
שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש,
שני שליש, שני שליש,
שני שליש, שני שליש,
שני שליש,
שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, שני שליש, לא יהיה לי משרדים, שיהיה לך משרת את הדי שתגיד לה שתחבס את הכביסה המחולכת שלך. לא זאת הכוונה. אם זאת הכוונה, אז זה פסול.
אבל הוא כותב שיהיו נבזים
ושברים. נכון, 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 אני מסגיר, נבזים ושברים. למה? הרמב"ם אומר אחר כך שאתם לא לשלוט באחרים, כך הוא כותב שלא לשלוט. סקירה ברמב"ם. יחדיו זה שסקירה, אותם יכולת מלאכים. כאן הוא אומר נבזים ושברים, אחד אומר שלא תבואו לשלוט באחרים. זה בדיוק הבנה, וכמו שמשך החוכמה אומר, שצריכים לפעמים פעולה נוראה ואיומה שהשפלה, אבל המטרה היא לא ההשפלה, המטרה היא להתברכו וזה רק עובדי הארץ. יש איזה מטרה, לפעמים אין ברירה שיש באמצעי קשיחים, אבל השאלה אם האמצעי קשיח הזה הוא מטרה, ואדם צריך להנות מזה, להזדהות עם זה, או שנדרך לעשות את זה בכחוס וברירה, המציאות הקשה, מה לעשות אנחנו סוברים ו... אני חושב יש ביטוי שגודה מיר אמרה, אני עולם לא אסלח בכך שנאלצתי לשלוח חיילים להרוג אנשים. על זה לא אסלח. שנאלצתם אותי להרוג. אנחנו מחפשים להרוג אנשים, אבל אין ברירה. זה שיקול דעת, זה לא נובע מתוך התפרצות כעסנית ורגשית, אלא מתוך שיקול דעת, שיקול דעת רציונלי. אם אתה לא תתאכזר לאכזרים, אז הם ישלטו בך, הם יראו לך את האנשים.
הרב, אמרת שאין ברירה, אבל אם תחום האחריות שלנו זה גבולות הארץ, למה שלא נגלה את מי שלא רוצה להשאיר
אותם? אני לא חסר פרטים. אתה רואה שגרגשי פנה והלך, הוא יכול שישלחו אותו. גם זה יכול
להיות, יש שגרור
לחייצה. הייתה היתרה מזאת, יכול להיות ששילמו לו לעזוב את הארץ.
אני אומר שלב אחד לפני שאתה הורג, אתה יכול לשלוט
על הארץ. הרמב"ם לא חסר פרטי פרטים, הוא קורא את העקרונות. אין ספק, אני אומר לך, גרגשי, לא בטוח שהוא הלך מרצונה אותו לגמרי. יכול להיות שזרזו
אותו. קופין אותה עד שיומה רוצה.
אתה לא רוצה את זה. יש, זה לא פשוט. אני לא בטוח שהתורה ציפתה אותנו לקחת אנשים, מוציא אותם באמצע הלילה, הם יושבים מבתיהם, שלח אותם בלי כלום. אני חושב שהוא יכול לצאת אנושי. שלהם לא, שבמקום אחר יבנה בית במקום אחר. בבקשה. אני אמר שצריך דווקא במלחמות. דמים וביהדות זה שתי משהו, דמים זה כסף, דמים זה מלחמה. לא הכל זה מלחמה. אם אפשר לעשות את זה, עשית בדברים אחרות. עכשיו, הנה, המלחמה היא לא ערך אצלנו, שלא ברור. גם מלחמת ישראל היא לא ערך. היא הכרח. ונמשיך עוד כבר רמב״ם, הלכות מלכים, ובכל יהיו מעשיו זה דבר על המלך שעושה מלחמות, לשם שמיים. אם גם אדום עכשיו להריב דבר על המלך, הוא אומר לו, אני רוצה צדק, לשבור זרוע רשעים, ללחם מלחמות השם, שהם הולכים בתחילה לעשות משפט ומלחמות. מה הקשר? פה יש תפיסת עולם. שמה הוא שפטן מלכנו ויצר לפנינו לך מלחמותינו. לא צריך לקראת את סוגיית המלאכת המלאכים. הרמב"ם עולה בעקבות רב רבו. ידוע, הרמב"ם ממשיך מסורת שושלת של אותם שמתחיל רבי חושיאל, רבן חננאל, הריף, הרי מיגש, מימון והרמב"ם. שרשרת של מסורת, שמסורת יהודי ספרד, שהתחילה מרבן חושיאל, רבן חננאל עומד מפורש, שכל המטרה של נימי מלך בישראל הייתה שיעשה משפט צדק. אתה אומר למלך לעשות משפט. העניין שהמלחמות זה נגזר. לפעמים הצדק מחייב להילחם. אז משפט צדק כולל גם משפט פנימי בתוך עם ישראל, בתוך החברה שלנו, וגם משפט צדק בינינו ובין אחרים. אם יש אי צדק, אבל צריך המלך לדאוג כך שיהיה צדק. לכן לפעמים משתמשים באמצעים קשים. כל זאת אומרת שאולתם, כשמה עומדת על סכום אחר, אחי מלכות, אדם שהיה מלכות. התורה הציטה, כל גם בתורה כל מי שאוכל חרקים, אוכל חלב, אוכל נבלה, טרפות, חייב מלכות. אחרי תהי בהתראה כמובן. מה אומרת שלוקחים לצורך ההלכאה יתרי מדע וכעשרי כוח. מי שיב בוחר? שיש לו שתי עדן סמדיות. שיש לו יתרי מדע וחלושי כוח. שיתת למכות ככה. לא... רק בגלל שההלכה אומרת שאם השגר בן נוסיף מכה אחת נוסף, הוא עובר עבירה, ואם הוא מת, הוא גולה. הוא אומר, מכה, מכה אחת! המכה הזאת מראה שכל המכות נתן מתלהבות יותר מדי. ולכן הוא עבר את המספר, נתן את 40. התורה הזאת רצה 40 עד 40. ושהוא עבר את הגבול, זאת אומרת שהוא עשה את זה מתלהבות. התלהבות מגיע לך לגלות. צריך חכמה בדעת. נכון, זה שיקול דעת וזה. גם את הגמרא הארוכה הזו, רוצה להביא את ההמשך כדי להביא אותנו לפרשת... לפרשת הצוואר של אותם חמשת מלכים, שנגיד לעניין שלנו. רק עוד קטע ברמב״ם. נחש כנס... מקור חמש. נחש כנס כשר המלחמה יישען למקבי ישראל ומשה ובצרה, ויודע שעל ייחוד השם עושה מלחמה. ישים זו חפור. ההדגשה היא שהמלחמה היא ייחוד השם. כל נלחם בכל לבבו ובכל פחד, ותהיה כנתו כדי שאת השם בלבד מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיע רעה. יהיה לו בית נכון בישראל, יזכה לא בבניו של עולם, יזכה לעולם הבא, שימת כעשו יעשה השם אדוני בית נאמן, כי לראות השם אדוני נלחם. וראה לו תימצא בך, ואתה גדולי צרורה וצרורה חיים, ואתה שם דם. זה ביטוי שנאמר לא רק לביטי, לכן לחיים. כלומר, הרב מדגיש מלחמות השם בלבד, לשם שמיים, לקדש שם שם, זאת המלחמות. המלחמות היא רק לנצח לנסות הרוחני, שבסוף העולם יגיע להכרה בשם אחד. זה מטרות המלחמות. האחרת הזה אמצעים, הכרחים כך, ויש אמצעים יותר טובים, ויש אמצעים אמצעים האלה. מכאן נעבור להמשך. פרק יוד. פרק יוד. פרק יוד. ואם כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לאחד יהושע את העי ויחרימה לפרצה לבריחו ומלכה, כנסה לעי ומלכה, כי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו את רבם, ויראו מאוד, כי היא גדולה גבעון, כי אחת הרי ממלכה, כי היא גדולה מן העי, אנשי הגיבורים. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים לרוהם לחברון, אומר, עלו לי, עזרו לי, ואחר כך בהמשך, והם ומחניהם, פסוק ה', ויחנו הגבעון, וילחמו עליה. וישלחו אנשי גבעון ליהושע למחנה גלגל לאמור, אל תרף ידיך מעבדיך. הם הכירו שהם עבדים, אבל אנחנו עבדים שלך, אל תרף ידיך מעבדיך. עלינו נהרה, והושיע לנו ועוזרינו, הקבצו אלינו כל מלכי המורי יושבי ההר. ויעד יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה, עמו, כל דבר אחד. ברית זה ברית. נכון, זה היה בעונה, במשך הכעס הזה, אבל אחרי שהוא העליש אותם להפיר, אותם עבדים, הפעם עכשיו מכאן אלך, הברית צריכה להתקיים. הבטחה צריכה לדעת, אין מקום להחזור. יושע, בעצם חמה וחמה ראושה, סיכונים, אנחנו מסתכלים חיילים, דבר לא פשוט, אין ברירה, אנחנו צריכים לעזור לבני בריתנו, למרות שכל הברית הזאת נעשתה בעונה. אבל הבטחה צריך לקיים.
זה גם האינטרס שלו.
בסוף יגיע. אני משיג את זה לא כאינטרס, אבל אני התחייבנו להם, את הבדים שלנו. מה?
צריך
לכבוש את הארץ, הוא יגיע להם. עכשיו פרש יהושע בכיוון שלי. אני מבין לצאת יהושע כמשון ושרבינו. אני לא רואה אותו כרמטכ"ל בימינו, אני רואה אותו כאישיות רוחנית, משרת משה, איש רוח, שנאלץ אליכם. גם משה נאלץ אליכם. משה לגמרי לך. יהושע היה הראשון שמשה מינה אותו לכם המלאק. ואם שם שם, צריך להבין, משה יושב על ראש הגבעה, ונושאת ידיו למעלה, יושב לשם, מה זה נשאת ידיו? איך ידיו שמשה עושות מלחמה, אבל לא עושות מלחמה. ושישראל מסתכלים בהם למעלה. כל הפרשנים תבין, אבל יהושע נאלץ ללחם באמת, אבל המלחמה הייתה צריכה להיות לשם עם רק משה רבינו, והביא את משה מלחמה. הוא אומר על זה שפת אמת שהוא מלחמה נפלא. משה נושא כידיו. הלוחמים משלים בידיים שלהם. כוח הזרוע. חייל צריך, ועד ימי בחרב, בחנית, ברומח, חייל במח, בידיים שלו. ידיים די עשיו. אין ברירה. יהודי שלוחם חייו ידיים של עשיו. אם זה יהודי אישי, הוא בוחר כזה עם שתי ידיים שמאליות, ובחילה חייל לא יודע. אחד שוקולד. חייל צריך להיות חייל, עם שרירים, עם אימונים ועם כוח פיזי בידיים שלו. לא עושה משה רבינו. הוא מרים את הידיים האלה שצריך יהושע נאלץ זה בכוח, הוא לא שומע. הידיים האלה למעלה. פה יהושע נאלץ בידיים פיזית, משה רבינו, אותם ידיים מרים כבמה. ואז כל מלחמה נראית אחרת. גם אומר שפת אמת, יש ביהדות רעיונות עמוקים מאוד. איך מלחמה צריכה להראות, צריך לעשות. ושוב, מלחמה היא מלחמה, עם כל מה שיש בה, עברתי חייל, צריך ללחם, אבל חשוב להדריך אותם קודם לשמה מלחמה. אם אין לו ערכים, אז מלך ללחם. אבל גם יש מושג נקרא מורל. מורל זה אבל ידוע, איש ללחם בלי מורל. חייבים בלי מורל, לא ילחמו. אבל עושים את יהודה צרפתית טוב. מה זה מורל בצרפתית? של דקה זורדית. מורל זה מוסר. מורל זה לא מצב רוח טוב. מצב רוח טוב מוסרי. להבין מורל פרושו, להבין את הערכים. זה מורל, אין לנו מורל. כך צריך להבין מורל של חיילים. ולא כמו שמגד שאמר שמה ישראל, הדיחו אותו. סליחו. הפך. רמטכ"ל שלא משמע ישראל, אותו לא צריך לקדם. מי שמשמע ישראל דווקא הוא ראוי להיות, הוא מרים את המורל האמיתי, לא מילים כאלה. אגב, אני זקני לשקור את הספר הזה. בבר מצווה שלי קיבלתי ספר בשם שדות פלשת. מי שמכיר את זה, שם אורי אבנרי. זקנים לגילנו ומכירים. בסדר, קראנו אותו בשקיקה, בפעם, לא במים, יש שם דף קרבי של קצין חינוך שגבעתי, שכותב, אתם, הג'יפים רמסו את הנצחים והתעלות שלהם, ראשי כלבים, תרמסו אותם, תרמסו אותם שלהם, זה דף קרבי בגבעתי לפני 70 שנה. היום תכנון כזה? אבל גם, נכון, זה השפה היהודית, באמת. אבא קוראים לכתב, פליט שואה, שבאמת, את כל זעמו שפך, הוא כאלה, על הכלבים המצרים כך קורא להם. הוא בצדק, אני מבין. מצד שני, אני מציע קצין חינוך אחר, שמדבר שפה אחרת, ומכן מרים מורל, אבל אני אגיד כלבים, אפשר בצורה אחרת. יושב שמיים. טוב. אם כן, יהושע יוצא לעזרתם, וכאן נחמה הגדולה, אחיו של יהושע, ויום יהושע, השם יהושע תרמם, וכאן, ואז יהושע בא להם כל הלילה, עלה מן הגלגל, שימו לב, זה היה צריך כוח פיזי, לעלות מן הגלגל בלילה עד הגיבון. זה טיפוס של הפרשי גובה של גיבור זה 80 מטר מעט מהים, 900 מטר, יכול להיות, לא היה, זה עכשיו. לא, 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 800, יהיה כך, וגלגל זה עומק של כמעט 400 מטר בתחת הים, וצריך, בעניין של הלילה, החיילים צריכים להוץ, לטפס בגובה כזה עם כל הציוד שלהם, ולהילחם, רבותיי. אני לא יודע אם צנחה בימינו מגיע להישגים כאלה. ויש לכל הלילה עלו מהגלגל עד גיבון, ואחר כך מתחיל, זה חייב מלחמה עיקרית. וימי מה שהם לפני ישראל, השם הגדולה בכיוון, זה נבוא דרך מלבת חורות. מקובל להגיד מה שהיום קרב, כי יש כפר ערבי שבית אור תחתה, בית אור... פוקה, 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 כן. אז יש שם שני בית חורון, אחד התחתון מאוד, זה מעלת הלול, כדוע כביש 443, אתה יורד, אתה יכול... לשחרר את הטפרקסים, לרדת בלי בנזין, כל היחידה הגדולה הזאת. כן, הם מורד את חורון, וכמעט הזיקה נקדה. נקדה הקדה זה כבר בשפלה, זה כבר בית שמש. כל הדרך הארוכה זה משך יום אחד. והיו במסם בני ישראל מורד את חורון, בשם של הבנים דולו, בן השמיים, והזיקה, וימותו. ואז הסיפור הידוע, שם של גיבון דום, ראה בן קיילון, כאן בהמשך. והיה שם יהושע אל כל ישראל, אני בא כסף את הדבר. היה שם יהודי אמור מחנית לגלגל. והם נוסו חמשת המלאכים האלה, ויחבו במערב המקידה. המקידה זה אזור השפלה, זה כבר אזור בג'וברין, שם. ויוקד יהושע אמור, ימצאו חמשת המלאכים נחבאים במערב המקידה. הם יהושע, גולגו אבנים גדולות על פי המערה, והפקידו אליה אנשים שומרם. ואתם אל תעמודו, תקבו לכל מיכם, זינבתם אותם, אל תיתנו לבוא אל עריהם, כי נזם שהם ילדכם לידכם. והיא כחלות יהושע ובני ישראל, הכותם הכל גדולה עד מאוד, גדולה מאוד עד תומם, עשו צחדו מהם, ואז וישו כל עם למחנה יהושע מקדה ושלום, וכרד בני ישראל יש את השונו, ואז היא אומרת, ביום יהושע פיתחו אותי המערה, והוציאו אליי את חמשת המלאכים האלה מן המערה. ועשו כן, והוציאו אליי את חמשת המלאכים האלה מן המערה, לירושלים, לחברון, לירמות, לחיש, לעגלון, וכרצי אמן בכם אלי יהושע, ויקר יהושע אל כל אישי ישראל, אומר, הצילי אנשי המלחמה, הלכו איתו, קירבו, שימו את רגליכם על צווארי המלאכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. רבי אמן יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ומצאו, כי ככה יעשה השם כל אוהביכם אשר מלחמים אותם. ויקם יהושע אחריכם וימיתם, ויתלם חמישה עצים, ויתלם על העצים עד הערב, ויתלם בשמש, ציווה יהושע ירידו מעל העצים, וישלחו מן המערה אשר גרו שם, ישימו נביאים גדולות על פי המערה, עד עצם הזה. יש האזור הזה ידוע, אזור בג'ורים מלא מערות, וכל מערה אתה יכול להגיס אותה מערה, יש לדעת איזו המערה הזאת, חבל לחפש אותה בתוך אלפי מערות שישנם, אבל זה הסיפור. הקדמנו את כל הסיפור הקודם, מאשר חוכמה והרמב"ם להבין את המשמעות של דריכת הרגליים על צווארי המלאכים. יהושע אומר מפורש, חילקו ימצאו, המטרה היא שלהם להרים להרים את המורל של עם ישראל, כי ככה יעשה השם קודם בכם. אפשר לקרוא את הפסוק הזה. המטרה היא לשבור אותו, להכניע אותו, והשם יעזור. עכשיו זה אחרת. כל המטרה של יהושע היא לגדל שם השם בעולם. גם העניין של שם גיבון דום, והמלוג היה כדי שהתגעיה בו לפניו אחריו לשמוע איש בכל איש כי השם נלחם בישראל. המושג של נלחם בישראל זה לא רק שאפשר לדבר בצורה שטחית, עם ישראל נלחם, השם עושה לנו. זה הפוך. עם ישראל נלחם לשם השם. וזה מה שהרשם חוכמה הדגיש. המטרה הייתה לברכו ודרכה כל בני הארץ. אנחנו נלחמים סתם, אנחנו רוצים בסוף שתהיה השפעה רוחנית. אין ברירה. ניצל בדרך הפשוטה, לא הסכימו, נעשים בדרך הקשה. ועדיין, לפי הרמב״ם, עדיין ישנה אפשרות שהם, שהנותרים בארץ, אחרי כל הדברים האלה ישמעו, יחזרו. אנחנו בטח, אתם לא מספרים בדיוק כמה מהם לסוף, כן ישנו ישראל. חלק ישלימו, חלק לא יש לי, אנחנו יודעים, יכול להיות שחלק הונו אותנו, גם זה קרה. וזה אכן הרי מתחולי רמה אומר שאחרי שזו מלחמה, ההשלמה לא מועילה, כי זה השלמה תוך פחד, ולא השלמה רצינית. הסיפור של המשך, התנ"ך לא נוצר כל פרט ופרט. אבל המטרה של כל הרעיון הזה, עם ישראל בארץ ישראל, כאן להקים פה חברה שמאמינה בהשם, ומכאן להפיץ את האמונה בעולם כולו, ולכן צריכים פה שבארץ ישבו רק אלה שלא יפריעו לנו במטרה הזאת. ולכן גם ההשפלה הזאת של הקצינים הייתה לשם אותה מטרה, להדגיש את שם השם. וכאן אנחנו מגיעים לנושא שלנו. העניין של שמתעלה אותם לעץ, תלייה היא דבר בזוי ביותר. אגב, שימו לב, לא תלונות על תלייה מסוג זה שקורה בעולם, שעובדים לשם בתלייה, שהתלייה הורגת אותם. פה מדבר הריגה רגילה, תלייה אחרי המוות. מה מטרת התלייה אחרי המוות?
שיעור.
אז הרמב"ם אומר בהלכות מלכים, במקום שש. כל העולם נפשות, שלא בריאה ברורה או בלא התראה, מעד אחד, או שונא שהיה במוקרה, לפי ההלכה, אם אין שני עדים בהתראה, לא הורגים אליו. אבל זה יוצא עוול. התורה פעם אחת לנו, נותן רק עונש מוות. ועונש מוות הוא חריג ביותר, הגמרא במסכת מכות אומרת, משנה אומרת, שבית דין שפעם שבע, 70 שנה חובלנית, והרבי עקיבא אומר, מכיוון דין לא היה נהרג אליו לעולם. עדים בהתראה דבר כמעט בלתי ריאלי, לא ייתכן. כשאתה אומר לאדם, תיזהר, תעשה את זה, תלך למיטה, הוא אומר, בתוך כדי דיבור, אבל מכם, ומיד בצע, אין שום סיכוי להוצא אדם להורג. אז מה נעשה מכל הרוצחים? זכאי? גם אחת הטעויות של מורים, או שרמים יש ביניכם, שלומדים מסכת מכות, מסכת אחרת, ומה עם הצדק? אז הרב יגיד, זה אתה כתוב. לא, זה אתה כתוב, מה זה אתה אומר? יש ענישות אחרות. רק עוד נשמע בזה של התורה. היתר, התורה לא אמרה, זה השאירה זה למלך. המלך קוצב עונשים אחרים, וזה תפקידו, הוא יכול גם להוציא להורג עד כדי כך. יש להם רשות לו. במקרים חריגים גם בלי הוכחות, חריגים בהתראה, והוכחות ברורות, לא סתם, יש לרשות להורגו, תקן העולם, כפי מה שהשעה צריכה. הורג קמים יום אחד, ותולה ומניחם תלויים ימים רבים, יתיד אימה לשבור יד ראשי העולם. זאת אומרת, הרב כל הזמן מדגיש שאת תפקידו של המלך להביא צדק לעולם, להביא את האמונה בעולם, ולכן אין ברירה, רשעים צריכים לא רק להרוג אותם, אם אין ברירה, אלא גם להרתיע באמצעותם את האחרים שידעו מה סופו של רשע. המטרה היא להביא את העולם כולו תיקון, זו המטרה. זה לא סתם להניש את הרשע. התלייה אחרי המוות אין לו שום תועלת, הוא כבר מת. נועדה כדי להראות לעולם גם שהיו תלויים עולמים ורבים, תגידו זה שידעו כולם כך סופו של רשע. ובכל מסב שם שמיים, ותהי בי חגב התורה שלו דרך עמדת האמת, ולמלות גם צדק, לשבור זרוע הרשעים, לכן אתם מתגלים כל הקטע הזה, שאם המלכים הולכת תחילה לעשות משפט עם חמוד, אמרנו שמשפט אחוז אותו דבר, תפקידו להביא צדק לעולם, להביא את המסר התורני, המוסרי, האלוקי לעולם. אחרי שאמרנו את זה, אם כן, למה יהושע, אחרי שהוא רצה ללמד לכך, למה הוא אותו ערב, עוד אותו ערב והוריד את התלויים מהעץ? יהושע יכול היה להשתמש ברמב"ם הזה, להשאיר את התלויים מלווים, מטרתו הייתה להרתיע. כן, יהושע רצה לשמור גבולות. מצד אחד, כן, שהקצינים יתרחו עליו לעניין צוואריהם של המלכים האלה, מצד שני, בכל זאת, לא יותר מדי. הרמב"ם אומר את זה בצורה כזאת.
מצוות לא
תלית. מה?
מצוות לא
תלית. נכון, גם על גוי? גם על גוי?
למה
שאלה? יש לי כן.
אולי לא הייתי
גוי בסביבה. יש לי צוות.
אתה לא
נמצא
להרתיע.
אולי לא.
שאלה,
יש לי צוות אסור להבין מן. אבל השאלה היא גם גוי, וגם נגיע לגוי. אז הרמב"ם אומר כך, ולר הפשט יאמר, כי יהיה באיש חטא גדול שאול להמיתו עליו, מצוותו על עץ לגודל חטאו, אף על פי כן, לא תלין לכל העץ. זאת אומרת, אבל יהודי, אבל שם אביד גם הרמב"ם אומר גם יניים, כי ארור מכל האדם המקולל בהם הוא התלוי. אין לכם דבר משפיל אותי, מבזה את צלם אלוקים של האדם, שאומרים אדם תלוי. זה השפלה נורא של המין האנושי. אין כל המיטות מיטה מנובלת, וזה יחימו. ואין ראו שנתמה הארץ, תהיה קנתים מארץ הקדושה. דווקא בארץ ישראל. שמכאן צריכה לצאת קריאה לתיקון העולם, וצריך לעשות את זה בצורה אפילו קשוחה, אבל לא לבייש יותר מדי צלם אלוקים של האדם. של כל. כי שם מצוות הברכה הכי מדולם, ואכן ציווה יהושע וירדו מעלה עצים. ובכן, יש כאן שני מלכים סותרים, צד אחד השפלה, צד שני דבר. יכול להעליף את נדע לעץ ימים רבים שאפשר היה לעשות את זה, יהושע לא עשה את זה, משום שקיבל את כבוד האדם, בפרט בארץ ישראל, ארץ הקדושה אשר השם מצוות הברכה, פה חייב לשמור על צלם אלוקים, שהאדם היה עובדי עבודה זרה, שאנשים באו לכם בנו. בכל זאת, אני אשמע כבודם. עכשיו, מכאן נגיע כבר לנושא שלנו, מה עם כל זה לנפות חברים? רבותיי, לא ראיתי כל הנושא לפני כחצי שנה, הגיעו מחבלים ידינו, אחד המנהרות נדמה לי, והרגו אותם, הגופות שהוא ידינו. משפחותיהם דרשו את הגופות אליהם. רגע לבג"ץ, ואז בעסק שלהם, הגופות שלהם, סרסו אותם גופות. וכאן התורתי. משפחת גולדין, משפחת שאול, טענה שחייבים להחזיק לגופות כקלף מיקוח. אדם יצאת הבג"ץ, לא יצאת הבג"ץ, הבג"ץ לא התחשב בשום שקול אחר, הגופות שלהם, סרסו אותם. וכך עשו. וכאן השואל של, האם באמת זה הצדק, בג"ץ בית גבוה, אף אחד אומר צדק. האם הצדק מצדיק החזרת הגופות? נוכל זה כן, זה לא שלנו, זה של הגויים, של המשפחות, תחזיר להם. לחמת, נהרגת אותם, גמרנו, עכשיו תחזיר. אין זה נכון. אז אני עכשיו אתגל על כאן, הנושא של הגופות כאן, הוא משמש לנו, הסבר לתפיסה היהודית, אחד הפוסקים משתמש בזה, עניין אחר. אז הרמב"ם הלכות מלכים אומר ככה, כל הרוגע המלך מומן למלך, וכל הממלכות שכובש היה פה רצות המלכים למלך, ושאר הביזה שבוזים בוזים נותנים הצבא, אמרו נותן מחצה בראש. כלומר, חצי המלכות הוא ככה, חצי הצבא. מחצי הביזה מחכים את הצבא, וגם יש מלכילים, מחכים את זה בין השולקים, כמו שכבי מלך עשה. אגב, פרשת שבוע האחרון קראנו קצת אחרת, אז זה היה חד פעמי במניין. שם חצו את השלל לחצי, חצי חלשי הצבא, שסך הכל 12,000 איש. חצי השלל היה בשנתי, כל היתר, החצי השני זה 600,000 איש. חלוקה שווה. לחיילים מגיע, מגיע לחיילים. אבל אחר כך מכל זה, החיילים נתנו 1 ל-500 לנביאים ולמקדש, והיינו, האחרים 1 ל-50. זאת אומרת, יוצא שהשבט לוי והמקדש קיבלו, וגם אלה אחוז זה לא פרוצנט, לקחו מכאן, אחוז זה 1 ל-50, 1 ל-50, אחוז זה כמו הזין ודלת חתות כמו בארמית, זה 1. מכאן לקחו את הלאה פרוצנט, שזה הבחל מינה, חלקו משקלת הפרשה, לא יבין מה האחוזים עושים פה, זה לא כך, יש סתירה, 1 ל-50, אחרי אחוז, טוב. וכן, החלוקה הייתה אחרת. דוד המלך תיקן תקנה קבועה, שתמיד יחלקו חצי החיילים וחצי המלכים. הרמב"ם פוסק כמו דוד המלך, גם כמו דוד המלכים התחיל מאברהם כנראה החלוקה הזאת. מה שהרמב"ם אומר, הרמב"ם מדגיש, כל השלל שנופל בידי המלכות, חצי של המלך, וחצי של המלכות, וחצי של הציבור. גופות, שייכים למישהו? זה פשוט, גופה זה רכוש? רכוש?
אם הוא
אוהב את זה. ובכן, ההלכה אומרת ש... מת אסור בהנאה. מת לא שייך פחותה. לא שוב לשם. גופת אדם, דבר מכובד, צריך לחבר את זה, לקבור אותה. גם גופת גור היינו צריכים לחבר ולקבור. אין לה שום ערך ממוני. אי אפשר לסחור בה, אי אפשר. אם זה בגלל מוזכר אפשרות, שלוקחים אור של אדם, פושים את האור ועושים את זה כל מיני דברים אחרים. שזה עלול לקרות דבר כזה, אבל אני אומר שזה מותר. זה מותר, לא כתוב זה מותר. שזה מקבל תאומה, הסוגיה לא קשור עלינו. אבל עקרונית יש שאלה אם מת גוי מותר בהנאה, אסור בהנאה. אז שולחן ערוך אומר, מת, בין לבית כוכבים, בין ישראל, תחתיכם זו הנאה, נועי האמת בוח מגופו, כמו פעם אנחנו נוצא, והסורים אמרו, מה אתה עשו? אמרו, הוא סובר שגם מת גוי אסור בהנאה. אז מה יוצא לו לא רחוש, אז מה שאכל לך לגופות, גופה עצמך, אין לך בעלות, תן לו. כלומר, המלך לא יכול להגיד, אני מחזיק גופות לעצמי כרחושי. זה לא רחוש, זה לא שווה רחוש. זה לא רחוש. בא כאן היבץ, ואומר דבר מעניין. השאלה שלו התעוררה תוצאה, שאלה הלכתית. בימיו נמצאה השיטה של פוסט מורטם, של ניתוח אחרי המוות. אם כן מוזכר כבר בגמרא אפשרות כזאת, אבל כמו יודע, המדע המודרני הוא רק ב-300 שנה בערך. יש לכם ניסויים, עד אז הרפואה הייתה ספקולטיבית. אמרו ספרות, עד כדי כך שהפוסקים, שרופאים בעצם אמרו, אל תסמך על הרופאים. הרמב"ם שם אומר, מכה פנימית תסמוך, מכה חיצונית תסמוך, מכה פנימית תסמוך. מה הרופא יודע לשם לפי? מי שהתחילה השיטה של ניתוחים אחרי המוות, התחיל ללמוד דבר מפני. וכל אדם שחלה מחלה מסוימת, אז רצו לדעת מה סיבת המוות, פוסט מורטם וניתחו. ואז התחילו כל סטודנט לרפואה, היה חייב לעבור אנטומיה, כמו שהיום עושים. זה התחיל לפני 300 שנה, והיה סטודנט יהודי שלמד רפואה בגרמניה, והלימודים קנו גם שבת. הוא שאל, האם בשבת יכול גם לשתף בהרצאות, באנטומיה? והיה בעצם תשובה ארוכה, ארוכה, ארוכה. בין היתר מבליע לנושא אחר שלא קשור לנושא, אבל העניין הוא חשוב לנו. אומר ככה, הנקדים במסכת מצווה מותרים בהנאה. למרות שאמרנו שגוי אסור בהנאה, מת גוי אסור בהנאה, אבל אם נלכד במצווה, מותר בהנאה. הם דרגי מלכות, הם מנכסים למלך. קרוש ממונה מפקר ומופר מפקר. השלל מותר לקחת, השלל של רכוש המלכות. הגופות הם רכוש המלכות. כפי שכבר קנו גופם בחיים לעבדים. מצאו את כל ההתחלה שהרי אפשר לקחת אותם לעבדים. לעבדים שחות. כמו שמפקיר אדם למלחמה, ולא נותן קבורה, כן נתן לשדה, אדם הולך למלחמה, עד ימיהם, ידע שהוא יעלו שער גופתו תרכב שם מתנה השדה. מי יקבור אותה? לנו, בעם ישראל, לנו יש שכפה אחרות לא להשאיר מתים מתנה השדה. בארץ ישראל, בפרט בארץ ישראל. לגולים בערך פעם. נסכם יכול להישאר מת על פני אדמה חודשים שנים. וכך, גם כך הותרו בצליבה ולענה לעץ. מותר גם להעלין אותם לעץ, מותר להעלין אותם. אם שקדומן איסור זה שווה גוי כמו בישראל, כנראה מה שהוריד יהושע מלכי כנען והשמש. כאן הוא רואה שאנחנו מתייחסים אחרת. הרוגי מלכות, אפילו ישראלים, הותרו כבר לידיעה משם שמיים, ראינו ברמב"ם מותר להעלין. זה שעשו לצדמוכים בני קדושי השם, ועוד נלחות צורך שעה. מבחינת כבושים מלחמה מותר למלכות לעשות בהם נקמה כתור ישר בינם. הרבה צריך להראות לאחרים שהמלחמה היא מלחמה ולכן בין היתר הוא רשאי להשאיר את אותם הרוגים תלויים על העצים ימים רבים להרתיע את האויב. הרי מותר לעשות את זה.
קודם אמרנו
שאתה רוצה
לעשות.
רגע, בואו. יקן סתירה. זה בדיוק העניין של המלך. מצד כבוד האדם וכבוד האדם עשו זאת, זה רמבן נדיש, נלכה בארץ ישראל. הוא מדבר של חוץ לארץ, זה פחות אכפת לו. אבל הוא מדבר את העניין העקרוני. המלך רשע סוג שהוא עושה. מצד הייתה סמכותו. אבל המלך חורג מהכללים והכללים. הרי שאני הורג האדם בלי שני ידי בהתראה, זה לא לפי הכללים. אלא בגלל שתפקידו לעשות צדק. בין הצדק, בין היתר, גם לעשות צדק, עד לדעת שמורה צורך, וזה שיקול דעת, זהיר ואחראי, להוציא אדם להורג, כדי שנדעו אחרים מזה לא לעשות דברים כאלה. נקים לך שם דוד המלך אמר על העשיר, שפקת הרע, שבא בן מוות. חמידה, אלא דוד המלך רצה עשיר כזה, ניצל את המעמדו ולקח מהכבשת הרש לעני המסכן הזה ולקח אותה לעצמו ושהאורח שלו מגיע לו נשמעות יש מקרים חריגים שמלך מקריאה לעצמו סמכויות מעבר, זה בסמכות המלך התורה כאן מלך סמכויות מרחבות מאוד לפי שיקול דעתו, לא לפי כללים הרגילים מלך לא כפוף, המלך הוא כפוף לחוק, אבל לא תמיד שיקולים ציבוריים, ממלכתיים של השלטת צדק בחברה מצדיקים את זה פעולות חריגות בין היתר הוא יכול גם לקחת את היסוד, לתלות את המגופות למילואים למרות, הגור והמנגיש נותן את זה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה משום שזה שלל כמו שלקח שלל חי לעבדים, יכול גם מתים לכן נתון לעשות מה שהוא רוצה נכון, הרמן צודק תעשה את זה, חשב זה שני מישורים, צד אחד מותר לו, צד שני, לשקול שיקולים ערכיים ולא עשה הכל טוב בשיקול דעת
אז אתה גוי בלימודים
מה? אתה יודע כבר ודאי, ליהודי לא עשה את זה אבל מלך אתה לתלות אדם, יורי גם יהודי מלך שרוצה לתלות אדם שעשה שם נורא היום גם יהודי, רוצה לתלות אותו גם יכול זה לא לפי הערכה, אבל מלך יש לו סמכויות נרחבות אז גם פה מפיש שהגופות הן של המלך ורכושו עושה מה שהוא מוצא הוא לא יעשה את זה מדי שהוא גם בא דרך ישראל, כבוד האדם ועוד המלכנים אבל עקרונית יכול לעשות מה שהוא רוצה ומה שנעשה יושב לפי שמלכים היו נהג בהם מנהג כבוד הרבה שהוא הביא השם ועמו שהוא הביא השם ועמו כשהוא קבל בחינו קרב, נהג קצת כבוד ועצמותי זאת מלכים מה עוד עושה כבר רמבן לסתם כבוד האדם והוא מתחשב יותר בכבוד המלכים אבל סתם הוא נמלכו, כשם שהמון למלך ובגדי הנהרגים כליהם מותרים לבנה, כמו שאמר פעם ישוע אך לפשט את החבלים, כך לא יהיה גופו חמור ממונו, כי בעונשם של ישעים אתה מוצא ממון חמור מן הגוף, כתוב יחיד צדיק ילבש, רשע יחיד, זה תהיה פסוק, רשע יחיד. אם הממונו לא חסה תורה ולא חשש כן לחזור לו, אין צריך להשאיר ממון של רשע ליורשיו. למרות שמגיע, היורשים זוכים בממון, אבל אם רוצים להעניש עונש כבד, לוקחים את הממון למלך. ולא חשש גם יבדרו, כפי מגופו. ואשר קרה שם נפש הגוד, שאם לא עשו בענה למלך הנוצח, גוי עשו בענה, מת גוי עשו בענה. למלך יש ממד מיוחד. כמו שרשאי לשלוט בגופו, לא נהיה בעולם חיים חייתו, פעם שלאים בנשמתו, בגשמו, בגשמו, בגשם שלו, ובנדתו. מה אני רוצה לומר? נכון, גופות מחבלים הם לא רכוש, והמשפחה דורשת אותם זכותה לראש, אבל גם לא רכושה. זה רכוש, זה רכוש של, 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 של המשפחה. מת, הוא לא רכוש. מה הדרישה? כבוד. משפחה, כבוד המשפחה, כבוד המשפחה, שהמת שלה יקבר בקברי משפחה או קברי אבותיו. אז יש כבוד, ובוודאי זה מותר לכבד את המשפחה, וצריך לכבד בן אדם, אבל אם המלך רוצה, הוא לא חייב. הסמכות ידו לשלוט בגופה הזאת היא שלו. היא לא של המשפחה, היא יותר שלו משל המשפחה. כי מלך יש לה לעשות בגופו כמו משלה. כמו שהנשק שלהם שלו, גם הגוף שלהם שלו. ויכול. אז זה ככה. התביעת המשפחה היא תביעה לא משפטית. היא תביעה של התחשבות לכבוד המשפחה. מצד שני, החזקת הגופות מבחינה משפטית היא זכותנו. עכשיו יש חודש פחותינו, חודש חיילים. אפילו שני חיילים, שני אזרחים, בגלל שני החיילים, שהמדינה שלחה אותם מלחם באויב, נפלו בקרב, וכבוד המשפחה, וזכותו וחובתו של הצבא, להחזיר גופותיהם חזרה הביתה. אז יש לנהלי גופות מחבלים. אז איפה הצדק? אני חושב לגבי בית המשפט, אבל הצדק. הצדק הוא מחייב להחזיר גופות למחבלים שאינם שלהם, בעוד שמכנה הלכתית, משפטית, לגופות שלנו. ונניח את השאלה הזאת, כבוד משפחותינו פחות לכבוד המשפחות האחרות? לפחות, למי המדינה אחראית? לכבוד משפחותינו או לכבוד המשפחות האחרות? כבוד חיילינו או כבוד אחרים? מדינה שלחה את החיילים לכם, אין לה אחריות להחזיר אותם הביתה, חיים ומתים. כבוד הצבא, כבוד עם ישראל. אז מה אומרים את הצבא? מה אומרים את הצבא? לצדק? צדק. צדק מחייב? לתת למשפחתו. לצדק? אז אנחנו נקרא שבת בתורה. סיום משפט בזה בשביל בצדקה.
אבל איך כמו הטיפול בהפרפונים,
ואיך
אותו דבר?
טוב, אני לא יודע מי הבעיה בעצמה. אני לא יודע מי הבעיה בעצמה.